Kod Sean Bernard זה נראה כמו איזושהי תאונה, זאת אומרת משהו שהוא דרדרות, הסתתרות, המידע התורני, אבל בסופו של דבר, גם בחז"ל וגם בגמרא, הזכרתי את הגמרא בחגיגה, אני רואה אותה גם היום, רבי יצחק חותמר מרחיב את העניין הזה בפחד יצחק, בפחד יצחק על חנוכה. הפכו את המחלוקת לאיזשהו סוג, למשהו לכתחילאי, איזושהי אידיאולוגיה. רואים ערך במחלוקות, ולא רואים את זה סתם כאיזושהי תאונה ובעיה. קצת מזכיר לי עכשיו שהרבה אנשים שאתה שואל אותם, כאילו, שומע מהאנשים שמצפים כבר שיגיע המשיח ותחזור הסנהדרין, ודיברנו על זה כבר. ואז הפסיקו כבר כל אחד עם המנהגים שלו, המחלוקות שלו והדעות שלו, והתריח רע, ויהיה ברור מה נכון לעשות ומה לא נכון לעשות.
כשהייתה סנהדרין
היום פה? לא, הכריעו אותם כבר סנהדרין. אז אני אמרתי שמבחינתי זה נייטמר. זה סיוט, כן. זה סיוט, מה רע במחלוקות? זאת אומרת, סנהדרין לא תפקידה לבטל את המחלוקות. לפחות אני אומר לפי התפיסה המאוחרת יותר, שרואה במחלוקת איזשהו עניין לכתחילאי. הסנהדרין צריכה להכריע באותם דברים שבהם קשה לחיות ביחד אם אנחנו נוהגים באופן שונה. יש דברים כאלה. שם הסנהדרין, כמובן בשאלות ציבוריות, אני מקבל החלטות מדיניות, נגיד למשל, או משהו כזה. אז זה ברור ששלטון או סנהדרין, לא משנה, המוסד המרכזי, צריך לקבל את ההחלטה הזאת. אי אפשר שאני אחליט שאני אעשה הסכם שלום עם הפלסטינאים, וזה רק זה הפלסטינאים אפשרי. חמאס מחליטים לעשות הסכם שלום, והפתח לא, או להפך, או... אבל באופן עקרוני זאת צריכה להיות החלטה אחת, זה לא עוזר שיש הרבה דעות. גם במישור האישי הרבה פעמים אולי זה ככה, אפילו ברמה של כשרות נגיד, אם יש מישהו שמבחינתו יש משהו שהוא ממש אסור מדאורייתא, אז יש איזשהו עניין בכל זאת להכריע את זה כדי שאתה תוכל לאכול אצל מישהו אחר, או מישהו אחר יוכל לאכול אצלך, אז יש לא מעט דברים שיש עניין להכריע כדי שלא, כדי לאפשר את החיים המשותפים. אבל אין שום עניין להכריע סתם כדי שלא תהיה מחלוקת. מה הבעיה? אם אנשים חושבים אחרת, שיתנהגו אחרת. מה רע בזה? למה אני צריך שיכתיבו לי מה לעשות ומה לחשוב ומה לא לעשות? לא רואים איזה שום אידאל שאני כוסף.
לא מכתבים לך, אלא הוא מוסמך. הוא מודיע לך שאתה טועה.
מה זה מודיע לי שאני טועה? הוא לא מודיע לי שאני טועה, אני לא מכיר בו. בתור מי שמודיע לי שאני טועה. הוא יכול להכריח אותי לא לנהוג כמו שאני נוהג. הוא יכול להכתיב לי שאני טועה. אני חושב שאני צודק, מה זאת אומרת הוא...
אתה צודק
ובכל זאת
אתה מציית.
כי לסנהדרין יש סמכות, אז הסמכות היא לא להגיד לי שאני טועה. הסמכות היא להגיד לי, אתה צריך לעשות מה שאנחנו אומרים. גם אם אתה חושב שאתה צודק. אתה חושב שאתה צודק לבריאות. אבל אתה צריך לעשות את מה שאנחנו אומרים. זה המשמעות של סמכות. אני לא חייב לקבל את זה שהם גם צודקים. זה דיון אחר. זה גם לא המשמעות של סמכות. דיון של סמכות. אתה צריך לעשות מה שהם אומרים. אז אני אומר, זה בסדר גמור, צריך סמכות כזאת, ויש דברים מסוימים שבהם ודאי צריך להכתיב איזשהו סטנדרט שיחייב את כולם, כי אחרת קשה יהיה לחיות ביחד. אבל למה לרצות שזה יהיה בכל הסוגיות? זאת אומרת, מה, סתם להפוך את כולם לאותו דבר, אני לא רואה באיזשהו עניין, זה להפך. מציאות די מדכאת בעיניי. מה נריב, מה נרביץ, מה חיים משמימים. מזכיר לי הפרופסור שלי במכון וייצמן, שעשיתי שם פוסט, אז הוא היה ראש המחלקה שם בפיזיקה כימית. הוא נמרץ וחביב, איתמר פרוקצ'יה, רואים לו?
כן,
כן. פוליטיקאי כזה, פיזיקאי מאוד נחשב, מטעם האו"ם,
הוא קרוב של השופטת, הוא
גיס.
מה?
אח שלו היה נשוי.
גיס.
אז הוא סיפר לנו פעם שהוא הלך למדינה בסקנדינביה, לא זוכר, דנמרק נדמה לי. הוא הגיע לשם לאיזה כמה ימים, הוא טיפוס ככה מאוד מעורה פוליטית, שמאלן כזה, הכל מעצפן אותו, הוא כל הזמן כועס. הוא הגיע לשם ואומר, או, עכשיו אני בשקט, לא מעניין אותי שום דבר, שוכב על המיטה, רגליים על הקיר, יש לי עכשיו שבוע חופש, לא שומע כלום. הוא אומר, זה לקח לי 5 דקות. אחרי 5 דקות אני כבר התחלתי להתגרד. אז משהו פה לא, אי אפשר, אני לא יכול לחיות ככה. זה בערך המציאות שקיים מחלוקות. טוב, בכל אופן, אז זה, דיברנו קצת על השתלשלות המחלוקת, ראינו שבאמת, לפחות המכניזם של היווצרות המחלוקת היה באמת איזשהו סוג של מכניזם של שכחה, או של מה שלא שימשו כל צורכם. אבל גם מכניזמים שלכתחילה מצביעים על בעיה יכולים להוליד תוצאות חיוביות. זה יכול לקרות. ובמקרה הזה יש, לזה, יש לתוצאה הזאת גם היבטים חיוביים. ואז דיברתי קצת על, על ההשתלשלות של התפתחות ההיסטורית של המחלוקת דרך פרקי אבות, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים ונביאים, נביאים ושבוע לאנשי כנסת הגדולה. שמעון הצדיק, הם אמרו שלושה דברים, שמעון הצדיק היה מי שראה כנסת הגדולה, הוא היה אומר, ואז שאלתי אם אלה שלפניו לא היו אומרים, התשובה היא לא, לא היו אומרים. זאת אומרת, אנשים התחילו להגיד תורה בתקופת בית שני, בשמעון הצדיק. זאת אומרת, זה היה חידוש שתורה יכולה לצאת מבני אדם. זאת אומרת, שמשהו שבן אדם אומר, חושב ואומר, הופך פתאום להיות תורה. עד התקופה ההיא, התודעה הייתה, ודיברתי על זה, שזה לא באמת היה המציאות, אבל התודעה הייתה תודעה של צינור חלול. זאת אומרת, שאתה בעצם אמור להעביר את התורה, קיבלת ממשה, מה לילוד אישה בינינו? כאילו, מה אתה יכול בכלל להתעסק עם תורה? אתה קח את מה שקיבלת, תעביר את המקל הלאה. התפקיד שלך זה להיות הכי נקי שאפשר והכי שקוף שאפשר, ולהעביר את התורה בצורה הכי מדויקת שיש. בשלב מסוים, תלמידי הלל ושמאי לא שימשו כל צורכם, זה כבר סוף בית שני. כבר לא שימשו כל צורכם, ואז מתחילות להתפתח מחלוקות, מחלוקות שלא מוכרעות. דיברתי על זה שגם קודם היו מחלוקות, אבל לא היו מוכרעות. שני היוסים, זה כבר בתקופת היוונים, זאת המחלוקת הראשונה, אבל זה התעצם והתקבע בתקופה של שני הבתים, בית שמאי ובית הלל, שזה כבר שמעתי סביב החורבן, ואחרי החורבן כבר.
שני היוסים חלקו?
כן. המשנה בחגיגה, בדף ט"ז, ורש"י שם כותב, זה נושא זה ירושלמי, נדמה לי, רש"י שם כותב שזאת המחלוקת הראשונה, התורה שבעל פה. חז"ל אומרים על היוונים שהם החשיכו את עיניהם של ישראל. מה הכוונה? זה הלא שימשו כל צורכם. אני חושב שזה, עוד פעם, כשאני מסתכל על זה בעיניים שלנו היום, אז החוכמה היוונית, או בעצם ההיגיון, הפעלת ההיגיון, זה מה שעשה את העבודה. כי ברגע שאתה מפעיל את ההיגיון שלך, ואנשים מתחילים לפרש ולהסביר מה דעתם ומה לא דעתם, נוצרות מחלוקות, כי יש לנו דעות שונות. ואת כל עוד אתה לא מרשה לעצמך להיות מעורב, אלא אתה רק מעביר את זה מהרב שלך לתלמיד שלך, אז מטבע הדברים, לא נוצרות מחלוקות. ואם יש, אז בודקים מי הוא המוסר האמין יותר. זה לא דיון מי צודק, אלא השאלה מי הוא המוסר האמין יותר. ומכריעים שזה המסורת הנכונה, ומעבירים הלאה. המסורת המחייבת, לא יודע מה נכונה, ומעבירים את זה הלאה. בתקופה של תלמידי הלל ושמאי, פתאום נוצר משהו שהחוכמה, המפגש עם החוכמה היוונית, זה כבר היה אחרי, אבל המפגש עם החוכמה היוונית בעצם יצר את מה שאנחנו קוראים תופעת תורה שבעל פה. מה שאנחנו קוראים היום תורה שבעל פה. השורשים אולי באו מקום לסיני, אבל כבר אנחנו מכירים היום, זה בעצם תוצר מאוד מאוחר. ולכן גם נוצרות מחלוקות, כי בני אדם מתחילים להיות מעורבים בפרשנות של התורה, ביצירת תורה. אז זה מתחיל בשמעון הצדיק, מתגבש דרך שני היוסים, ומגיע לבית שמאי ובית הלל לאורך תקופת בית שני.
ואז... התקבלות לחוכמה היוונית, גם קשור לזה
ש... יכול להיות בהחלט. תחשיבו את העניינים של ישראל, אנשים הרגישו שהעסק מאוד מערער את כל העניין, וזה גם, דיברתי בפעם הקודמת על המשבר שקרה בתקופה של בית הלל ובית שמאי, שהירושלמי אומר שהם היו הורגים זה בזה. יש תיאורים נורא פסטורליים, שהם לא היו נמנעים לשאת נשים אחד עם השני וכו', אבל יש גם תיאורים פחות פסטורליים,
שהם היו... שם גם וגם.
כן, נכון. הם היו נושאים נשים, אחרי זה הורגים את הגיסים שלהם. אז הם הרגו זה בזה, או את הנשים שלהם לפעמים יופיעים. והדבר הזה הוא, עוד פעם, הוא יכול להיות רק מטאפורית, אני לא יודע אם זה תיאור עובדתי, אבל ברור שזה בא להגיד שהיה פה איזה קונפליקט עם עצימות גבוהה, מה שקוראים היום. ואני חושב שהסיבה לזה היא באמת היווצרות מצב המחלוקת, מצב המחלוקת החדש, לא שני חילוקי דעות שמדברים קצת, מבררים וסוגרים את הפרשייה, אלא שני בתים שלא מצליחים להכריע, כמו שהגמרא בערובין אומרת, ששנתיים וחצי נחלקו בית שמאי ובית הלל ולא הצליחו להגיע להכרעה מוסכמת. זה תחושה של ערעור של כל המבנה. בעצם זה אומר שהתורה מתפצלת ונהיה שתי תורות, בשלב הבא היא תהיה 4, 10, ו-100, ואז בעצם אפשר לסגור את הבסטה. ולכן התחושה היא שהחוכמה היוונית שמכשיכה את עניינים של ישראל, מכניסה את בני אדם לתורה, את התורה לבני אדם, יוצרת מחלוקות ואיך שמפוררת את העסק מבפנים. ואז היה מלחמה מאוד קשה שמתבטאת בזה שהם הרגו אחד את השני כנגד התופעה הזאת. וזה חלק מהמלחמה הזאת, זה באמת המלחמה נגד החוכמה היוונית ונגד היוונות בכלל. אז מעבר לעבודה זרה, הייתה גם מלחמה נגד החוכמה היוונית. אבל בדיעבד יש פתאום איזושהי תפיסה שהיא נראית ממש הפוכה, 180 מעלות. יפיותו של יפת באוהלי שם, אמרה במגילה. ופתאום רואים שיש משהו, היוונים מקבלים איזשהו יחס יותר טוב מאשר כל תרבות או כל גוי אחר. ופתאום הופכים את הדבר הזה לאיזשהו סוג של אידאל, משהו שהוא חיובי, למשהו שאפשר ללמוד ממנו. וזה אותו תהליך שאני מדבר עליו כאן. בגלל שמה שקרה, וזה דיברתי על זה קצת בסוף הפעם הקודמת, סביב העידן הזה של הדור הראשון של יבנה, של רבי יוחנן בן זכאי, שזה מבקש את יבנה ברחמיה, מקים את יבנה, סנהדרין, זאת אומרת עוברת מירושלים ליבנה, קורא החורבן, שהוא היה מתלמידי הלל ושמאי, רבי יוחנן בן זכאי. ואז דור ראשון של יבנה זה רבי אליעזר הגדול, אליעזר בן הורקנוס ורבן גמליאל, שהם היו ניסים, רבן גמליאל היה נשיא, ורבי אליעזר גם כן היה שם במעמד מאוד בכיר, הם היו זקני אותו דור. הדור הראשון של יבנה, והם ניסו להילחם בתופעת המחלוקת על ידי השלטת ברות. כוח, מה שלא הולך בכוח, הולך בעוד יותר כוח. הרבה פעמים זו תגובה שקורית גם אצלנו בהרבה מאוד הקשרים, אתה רואה תופעה שהיא חדשה והיא מאיימת עליך, אתה מתבצר עוד יותר בתפיסה העכשווית שלך, בתפיסת הסמכות, בתפיסה שאני לא מוכן לשמוע דעות שאין להן איזשהו מקור קדום, שהן לא מעבירות אליי מידע, אלא הן מביעות עמדה. מביעות אליי, מעבירות מידע, אלא מביעות עמדה. מה אכפת לי העמדות שלך? תגיד לי מה הקדוש ברוך הוא אמר למשה בסיני, זה מה שמעניין אותי. זה לא מעניין מה אתה אומר. לכן רבן גמליאל ורבי אליעזר היו סמכותנים, כן, מסורתנים, וניסו להשליט בכוח את התפיסה המסורתנית כחלק מאותה מלחמה בתופעת המחלוקת המתפשטת, בהתפרקות של החברה התורנית, של בית המדרש התורני, המהפכה. שאותו היום ביבנה, שדיברתי עליה קצת, זה ההפנמה שזה לא עובד. זה לא עובד. אבל זה יותר מדי עמוק, תופעת המחלוקת, אנחנו כבר לא שם. אנחנו לא שם, אנחנו כבר עברנו את נקודת העל חזור, כרגע יש עמדות שונות. אם תנסה להילחם עם זה, אנחנו פשוט נהרוג אחד את השני, עם לא יצא מזה. לא תציל את הלכידות הלאומית או של בית המדרש בצורה כזאת. ואז הייתה מהפכה עצומה, וזאת המהפכה שסביבה כל הסיפורים האלה שהיום קצת אני אדבר עליהם, את הדור של אחנאי והדחת רבן גמליאל וכל התבוא במקלך ובתאבילך, כן, רבי יהושע, זה הכל מלחמה של סמכות מול התלמידים המורדים, רבן גמליאל ורבי אליעזר מול התלמידים המורדים, רבי יהושע זה תלמיד חבר, זה לא תלמיד ממש, זה חבר, אבל הדור הצעיר יותר זה התלמידים. המלחמה של הסמכותנים או המסורתנים נגד האוטונומיסטים, נגד אלה שאומרים שצריך לנהוג על פי מה שאני חושב. והאוטונומיסטים האלה באים לפתור את אותה בעיה. הם באים להתמודד גם עם תופעת המחלוקת הזאת. רק הם אומרים שלפתור את תופעת המחלוקת זה לא פשוט לראות יותר חזק. אלא לפתור את תופעת המחלוקת זה להכיר בה כתופעה קיימת ואולי אפילו חיובית. לימים זה הפך להיות חיובי אפילו, לא רק דה פקטו, כי זה קיים. שלבים ש... הרבה מאוד דברים עוברים. אתה לא מכיר בזה דה פקטו, אתה מבין שזה כבר קיים, אין מה להתמודד. ופתאום אתה מגלה שבעצם זה אפילו יכול להיות שזה חיובי. לא רק שאתה צריך להכיר בזה ולהיות ריאלי. וזה התהליך שבעצם עובר היחס לתופעת המחלוקת. ואז קורית המהפכה הזאת בדור הראשון של יבנה, מדיחים את רבן גמליאל, שמים מקומות רבי אלעזר בן עזריה, ומשתלטת התפיסה שבעצם מלווה אותנו עד היום. התפיסה הזאת שרואה במחלוקת משהו שהוא חיובי מאוד, הוא אפילו אידיאלי במובן מסוים. אתה רואה ריבוי דעות, את אוזנך לשמוע, דברי מתמים, דברי מתארים, קראתי קצת את הגמרא בחגיגה, אני אראה אותה היום קצת יותר בפירוט. וזה פתאום המהפכה הגדולה הזאת, שפתאום המחלוקת הופכת להיות בשר מבשרו של בית המדרש. זאת אומרת, היום כבר אתה אומר לאנשים שיש לך משהו נגד מחלוקת, אתה מן המטמיעים. זאת אומרת, זה לא מתקבל, זה לא יכול להיות, זה משהו פה לא הגיוני.
גם אצל בית הלל, הרי הלכה כבית הלל, כיוון שהקדימו את, כיוון שלמדו את דברי בית שמאי והקדימו את דבריהם. זאת אומרת, גם בית הלל בעצם בשעתם כבר סברו ש...
זה תהליך רציף, דיברתי על זה גם הפעם הקודמת. ברור שזה לא קורה מעבר משחור ללבן. שום מהפכה כמעט לא קורה ככה. אלא, רבי יצחק רוטנר פעם אמר, יש שני סוגי מהפכות. יש מהפכה כמו ברוסיה, ששם מעורפים את הראש של הצער, שמים משלמים כמו, הכי פשוט שיש. יש מהפכה כמו באנגליה, שלוקחים את המלך, שמים אותו בויטרינה מזהב ומזכוכית, מביאים לו מיליארדים של פאונדס, ולוקחים לו את כל הסמכויות. זה הכל, רק שלא יבלבל את המוח. אז הוא אומר שהרבנות הראשית זה המהפכה מהסוג הבריטי. ונותנים להם גלימות מפוארות עם תפקיד ממלכתי, ואומרים להם, אל תבלבלו את המוח ואל תפריעו ואל תתערבו בשבילם. אז במובן הזה גם פה יש איזושהי מהפכה שהאמת שהיא אפילו הייתה קצת רוסית, המהפכה הזאת פה. זאת אומרת, היה פה מרד, הניחו את הנשיא, זה היה משהו, במונחים תורניים, זה משהו די אלים היה, זה היה פה מרד קשה, לא פשוט. אבל זה היה תהליך. ואז בסוף אנחנו היום כבר חיים בתוך האתוס הזה, הוא כבר התקבע, אז הוא נראה לנו מובן מאליו, אבל הוא ממש לא מובן מאליו. תחשבו, המון תהליכים, תהליך של חסידות, תהליך של התפתחות לחוכמות חיצוניות, לערכים חיצוניים. כל התהליכים האלה עוברים בדיוק את אותו תהליך. זאת אומרת, בהתחלה זה מאיים עליך, ואז אתה יוצא למלחמת חורמה נגד, ואז אתה בעצם מתפשר עם זה, אתה אומר, דה פקטו, אין מה לעשות, זה פה. אי אפשר להילחם נגד, זה חזק מאיתנו. ואז פתאום זה הופך לאידיאולוגיה. זה פתאום נהיה משהו שלהפך, הוא חיובי מאוד, והיה, ורצוי שהוא יהיה, ויש בו דברים מאוד טובים. זאת אומרת, הרבה מאוד מהתהליכים האלה שבהם אנחנו מעכלים לתוכנו רעיונות מבחוץ, או רעיונות חדשים, עוברים את שלושת השלבים האלה. זה במלחמה נגד, הפשרה הבאה על כורחנו, והאידיאליזציה. זאת אומרת, שבסופו של דבר זה פתאום נהיה ערך, שעכשיו מי ש... זה פעם אני שדוברתי שכל מיני רבנים מקוריים, חריזמטיים, בעצם עוברים תהליך מאוד 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 מעניין שמקביל קצת לתהליך הזה, כמה נזכר של אסוציאציה. כן, כמו שבבריסק, כל הזמן אומר לך, תראה, מה המסורת שלך? מאיפה זה בא מה שאתה אומר? מה המסורת שלהם? אז לא שואלים את הרב חיים שלפני 100 שנה שהמציא את הגלגל. הם לא שואלים, כי מבחינת הרב חיים זה מתן תורה. זאת אומרת, הם לא... משה קיבל תורה מסיני וצרה לרב חיים. אין מה, לא היה קודם. לא תופסים שרב חיים זה מהפכה יש מאין, אלא מבחינתם זה המסורת מאז ומעולם, או תלמידי הרב קוק אותו דבר. אבל אם לשאול מישהו מה, מאיפה המסורת שלך? איזה תלמידי חכמים שימשת, כן? זה תמיד... השאלות האלה, אגב, תמיד באות ממקום שאין לו מסורת. תמיד. מקום שיש לו מסורת לא שואל את השאלות האלה. מקום שיש לו מסורת הוא שלב יותר. הוא לא לחוץ בעצמו. הרי בן אדם שנלחם, בדרך כלל נלחם בעצמו. אתה יוצא למלחמת חורמה נגד תופעה, זה פשוט בגלל שהיא בתוכך גם כאלה. כלל שכמעט הם לא יוצאים לכלל, זה תמיד ככה. כל אלה שקיצוניים באיזשהו תחום, באמונות ודעות, בצניעות, מה משנה, בכל מיני תחומים, אלה שיש להם כזה אידאה פיקס, משהו בתוכם בעניין הזה בעייתי. נלחמים עם עצמם, לא נלחמים בחוץ. ואלה שנלחמים על המסורת, ועל זה שאסור להמציא דברים וזה, זה פשוט הממציאים הכי גדולים בדרך כלל. זה ככה עובד. ואנשים שיש להם מסורת והם שלווים, הם מוכנים גם לשמוע דברים אחרים, הם בטוחים בעצמם, הם ידועים, ואני לא אומר שהם פתוחים. הם לא יקבלו אולי את הדברים החדשים, הם גם ילחמו נגדם, בסדר, הם מאוד שלווים, הם לא מבוהלים, הם לא נלחמים משהו בתוכם. בסדר, זה מעניין הדבר הזה, אפשר לראות את זה בהרבה מקומות. בכל אופן, אז זה התהליך שעובר היחס למסורת, ובעצם כל המהפכה הזאת זה מהפכה של למחלוקת, סליחה, לא למסורת, בעצם שניהם. והמהפכה הזאת זה מהפכה ממצב אחד למצב שני ששניהם מנסים להתמודד עם אותה תופעה. עם תופעת המחלוקת שבסוף הדבר מתברר שאי אפשר להילחם נגדה, אי אפשר לנצח אותה. ולכן, if you can beat them, join them. זאת אומרת, זה בעצם, זה השלב הראשון, ואז, שאתה כבר אחרי שאתה הצטרפת, פתאום אתה כבר, יש את הדיסוננס הקוגניטיבי, כן? אז אתה כבר, פתאום, זה פתאום נהיה אידיאלי, זאת אומרת, לא יכול להיות אחרת. אז לך תצא נגד התפיסה החדשה הזאת. יש לך מסורת? מה זה מסורת? אתה נולדת עכשיו, לא באת משום מקום. כן, אבל עכשיו זה כבר נהיה לך, נראה לך כאילו שזה לא יכול להיות אחרת. מה זאת אומרת? מי שאומר אחרת, יש לך מסורת, מיד אתה מתחיל לתקוף אותו, כאילו. אז זה הדיון שמה, וכתוצאה מזה מדיחים את רבן גמליאל, מנדים את רבי אליעזר, בסופו של דבר רבן גמליאל כן חוזר, רבי אליעזר נשאר בנידוי עד יום מותו, ובסוף, אני אגיע לזה בהמשך היום, יש רבי עקיבא שעושה פה איזשהו מיצוע בין שתי התפיסות, ואני חושב שהאתוס שלנו היום זה סוג של אתוס אמצעי. זה רבי עקיבא, זה לא רבי אליעזר בן עזריה. אבל זה אני אגיע היום בשלבים, בואו צילמתי פה דפים, לא יהיה לכל אחד, אבל אולי לכל שניים, יותר מאשר לכל שניים, כל מי שיכול ביחד, אז תקבלו ביחד. כל שני מדברים שאתם יודעים. צילמתי את הגמרות האלה שהזכרתי בפעם הקודמת, אני רואה את הפנים, אני חושב שזה באמת... ואמרתי שזה אוסף של סיפורים שהם עוצמה סיפורתית. אדירה, זאת אומרת, קשה לפספס את הקשר ביניהם עוד לפני שקוראים אותם. עוד לפני שחושבים האם באמת יש קשר בין הסיפורים, הייחוד שלהם זה בעוצמה, המתח שמתלווה אליהם והעוצמה הסיפורית שמתלווה אליהם, זה מאוד ברור שהם איכשהו נסובים סביב אותו עניין. וכשמסתכלים פנימה, אז רואים שבאמת משקפים התמודדות סביב אותה נקודה ש... שתיארתי כאן, אמרתי כבר גם הפעם הקודמת, הרעיון היסודי לקוח מספר של מנחם פיש, לדעת תוכמה, מאוניברסיטת תל אביב. הרחבתי אותו קצת, אבל זה הרעיון היסודי לקוח ממנו. הגמרא בברכות, זה המקור הראשון אצלכם, הגמרא בברכות, קודם תיארתי את המסגרת, עכשיו אני רוצה לטעת את זה בסוגיות עצמן, בואו נראה איך העסק הזה עבד. תנו רבנן, מעשה בתלמיד אחד שבא לפני רבי יהושע. שימו לב לדמויות, הדמויות לא סתם דמויות, לא כל הסיפורים. לזה רבי יהושע, רבן גמליאל, רבי עקיבא, זה דור ראשון שני של יבנה. אוקיי, תלמידי רבן יוחנן בן זכאי, ותלמידיהם, פחות או יותר. שבא לפני רבי יהושע, אמר לו תפילת ערבית, רשות או חובה? אמר לי רשות. בא לפני רבן גמליאל, אמר לו תפילת ערבית, רשות או חובה? אמר לו חובה? סכסכן התלמיד הזה. אמר לו, אבל רבי יהושע אמר לי רשות. זה תרגילים, מניפולציות. אמר לו, אנטנות שיכנסו בעלי תריסים לבית המדרש. וזה בית המדרש, אני מזכיר לכם, של רבן גמליאל. בית המדרש של רבן גמליאל אנחנו כבר יודעים, שזה בית מדרש מצומצם. מי שאין תוכו כברו לא נכנס לבית המדרש הזה. בסדר? אז הוא אומר, חכה עד שיכנסו כל החבר'ה שלי, ואז הם יסבירו לך מי צודק. טוב, אני יכול לשער מה הם יגידו, כל החבר'ה של רבן גמליאל. עמד השואל ושאל, תפילת ערבית רשות או חובה? אמר לו רבן גמליאל, חובה. אמר להם רבן גמליאל לחכמים, שימו לב, כלום יש אדם שחולק בדבר זה? קשה לפספס את הנימה המאיימת, כן? יש פה מישהו מהחבר'ה, אם אתם רוצים לצאת מבית המדרש, רק תגידו. זאת אומרת, יש פה מישהו שחולק בדבר הזה, אבל גמליאל היה נשיא הסנהדרין, כן, היה לו גם סמכות לא רק תורנית, אלא גם פורמלית.
מה ההסבר של חורשו? באותו נאום מפורסם שבו חורצ'וב הוקיע את פשעי סטלין, קם מישהו ושאל, אבל אתה היית שם, החבר ניקיטה וכו' וכו', ואז מחכה רגע חורצ'וב לפני שהוא עולה, ואז הוא שואג בקול רם, מי שאל את השאלה הזאת? הקהל כולו, 1,700 איש, קופא על מקומו עם פחד מוות, אחרי עוד דקה אומר להם, עכשיו אתם מבינים?
אמר לו רבן גמליאל חובה, אמר להם רבן גמליאל חכמים, כלום יש אדם שחולק בדבר הזה? אמר לרבי יהושע עליו. רבי יהושע שאמר, שחלק עליו, אמר לו רבי יהושע עליו, הנה בדיוק זה חושצ'ו, כן? אמר לו עליו. אמר לו, ולא משמך אמרו לי רשות. רבן גמליאל אומר, תפסתי אותך על חם, אתה בא לעבוד עליי. אמר לנו כבר, רבי שמעון בר יוחאי כבר סיפר לי מה שאתה חלקת עליי. ושימו לב, איך רבן גמליאל מקבל את העובדה שמישהו חולק עליו. כי אמרתי, רבן גמליאל ורבי אליעזר זה החבר'ה שמחזיקים את הסמכות בידיים. אמר לי, רבן גמליאל, ממשיך לדבר פה, יהושע עמוד על רגליך ויעידו בך. עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, אם אני חי והוא מת, יכול החי להכחיש את המת. עכשיו שאני חי והוא חי, איך יכול החי להכחיש את החי? היה רבן, כן, הודח, כנראה שזה... היה רבן גמליאל יושב ודורש, ורבי יהושע עומד על רגליו. הוא השאיר אותו עומד, כי הוא אמר לו, תעמוד, יהושע. זקן התנאים, כן? אותו דור. הוא השאיר אותו עומד בבית המדרש כמו תלמיד בכיתה. כן, השאיר אותו עומד על רגליו תוך כדי זה שהם לומדים את הסוגיות של אותו יום, מלמדים את
הדבר. זה יהושע של יום כיפור, של יום כיפור.
כן, 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 אותו דבר, זה עוד מעט נראה. היה רבן גמליאל יושב ודורש, ורבי יהושע עומד על רגליו. עד שריננו כל העם ואמרו לחוצפית התורגמן עמוד, הפסיק לתרגם את דברי רבן גמליאל, ועמד, עם מרד. ותאמרו לחוצפית התורגמן, לא רוצים לשמוע אותו יותר. עד שהוא מתייחס לרבי יהושע. עמד. אמרי, עד כמה נצא הרי ונעיזים? כמה אפשר לצייר את רבי יהושע? בסדר, אז הוא חלק עליך, אז מה? שימו לב, הוויכוח בדיוק בשאלה אם אפשר לחלוק על הסמכות של נשיא הסנהדרין. הוויכוח הוא בשאלה האם יש מקום להביע עמדות. אוקיי? לא שאלה על תפילת ערבית רשות החובה, זה לא הנקודה. זה היה התווך שדרכו בצבצה הנקודה האמיתית. האם מותר לחלוק? האם יש לגיטימציה להביע עמדה שמבוססת על זה שאתה חושב אחרת? מה אתה חושב אחרת? אני אומר לך מה האמת ותשתוק. תעמוד על הרגליים, זה הכל. בראש השנה אשתקד ציירי, זה בדיוק רבי יהושע שאמר לו ביום כיפור לעמוד על הרגליו. בבחורות, במעשה דרבי הסתדוק ציירי, החנמי ציירי, תא וניאברי. ניאברי זה תרתי משמע, כן, גם להעביר אותו מתפקידו, וניאברי זה גם לנדוס אותו. מה נוקים לי? מי נעמיד במקומו? במקום רבן גמליאל? זה מרד, פוטש. מעיפים את רבן גמליאל מנשיאות הסנהדרין. לא היה דבר כזה בהיסטוריה, לפחות הידועה. צריך להבין, זה סיפור עם עוצמות אדירות, כן? צריך לכתוב על זה ספר או לראות את זה בסרט כדי להבין. לעשות על זה סרט לדעתי זה רב מחר בטוח. אמיתי. אבל זה אירועים מאוד מאוד חזקים. אם מצליחים להכניס אותך לאווירה המסורתנית ששררה עד היום היום. בסדר, יש לו מחלוקות והם מרבים אחד עם השני, לא בגדיל. אנחנו כבר חיים בתוך התודעה שהתפתחה אחרי המהפכה הזאת. אבל תחשבו מה קרה קודם ומה זה אומר מה שהם עושים כאן. נשיא הסנהדרין אומר להם, חברים, אני אומר לכם שזאת האמת. והחוצפן הזה שיעמוד שם על הרגליים ולא יושב עד שאני אומר לו. והחבר'ה קמים, התלמידים, שהם יותר קטנים משניהם. רבי יהושע ורבן גמליאל היו בזקני אותו דור. כל התלמידים קמים, אנחנו לא מוכנים לקבל את זה יותר. אנחנו מעבירים את רבן גמליאל מנשיאותו, ואנחנו לא מוכנים להתעללות המתמשכת הזאת ברבי יהושע. ואז הם מתחילים לדון את מי נשים במקומו. נוקמי לרבי יהושע, ועל מעשה הוא, זה נראה רע. זה נראה כאילו שאנחנו פועלים בשמו. הוא בעצם עשה פה פרובוקציה כדי להדיח את רבן גמליאל. ולבוא במקומו.
ניגוד עניינים.
כן, בדיוק. נוקמי לרבי עקיבא, דילמה אניש לי, דלית לי זכות אבות. רבי עקיבא הרי היה בן גרים, אין לו זכות אבות, אז רבן גמליאל יחליט להתעצבן עליו, אין לו את ההגנות שנותנת את הזכות אבות. אלא נוקמי לרבי אלעזר בן עזריה, והוא חכם, והוא עשיר, והוא עשירי לעזרה. כן, אז יש לו את כל ההגנות, יש לו מעמד חברתי ברור, אין, רבן גמליאל לא יוכל לעשות לו שום דבר. הוא חכם, דימק שלי מפרק לי, הוא עשיר, דעתי לפלוחי לבי קיסר, הוא עזר ופלח, הוא עשירי לעזרה, דעית לזכות אבות, ולא מצי אניש לי. עטו ואמרו לי, ניחא לי למר דליה ורש מטיבתא? באו לרבי אלעזר בן עזריה, אומרים לו, בוא תהיה ראש הישיבה. ראש הישיבה זה כמובן נשיא הסנהדרין, כן, שם הישיבה והסנהדרין זה אותו דבר. אמר לו, איזיל ואימליך באין שביתי. להימלך במשפחה, לא עם אשתי בעצם, כן? בשלטונות, מה שנקרא. אז היא ואם לך בדביתי, כן? נועצית באשתו, אמרה לדילמה מעבריל לך, זאת אומרת, העבירו גם אותך כמו שהעבירו את רבן גמליאל. אמר לה, להשתמש אין איש יום אחד בכיסא דמוקרא, או למחר להתבוא. אחרי זה שהיא שווה הכיסא, כרגע אנחנו יושבים על הכיסא. אמרה לו, לית לי חיברתו, לא משנה, בקיצור, היה איזשהו מסע ומתן ביניהם, היינו זה כאמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא בן 70 שנה, כן, זה הנקודה שנשאו לו שערות לבנות, כן, מה שכולם מכירים במעבדה של פסח. שבעצם הוא היה צעיר, הוא היה צריך איכשהו לקבל איזו עברת פנים, איזשהו מעמד שהוא זקן, נעשה לו איזשהו מישהו. תנא, אותו היום סילקו לשומר הפתח וניתנה להם רשות לתלמידים להיכנס. זה מה שהזכרתי קודם, שהיה רבן גמליאל מכריז ואומר, כל תלמיד שאין תוכו כברו לא ייכנס לבית המדרש. ההוא יומה התווספו כמה ספסלים. זאת אומרת, וכשנכנס לבית עזר בן עזריה והחליף את רבן גמליאל בתור נשיא, אז נוספו ספסלים בבית המדרש. למה? אז הסברתי את זה, אני חושב שהזכרתי את זה בפעם הקודמת. רבן גמליאל בחר את האנשים, קודם הצגתי את זה בצורה קצת מרושעת, אני חושב שהוא בחר את אנשי שלמה. אבל אני לא חושב שזה נכון, אלא מי שאין תוכו כברו. זאת אומרת, הכוונה, הוא רצה אנשים שאפשר לסמוך על מה שהם אומרים. לא במה שהם חכמים, במה שהם אמינים. כי מבחינתו תורה, העברת תורה זה צינור חלול. אני רוצה לראות שמישהו אומר לי משהו בשם רבו, אז זה באמת כך. אז מי שאין תוכו כברו, אני אכנס לכאן. בסדר? נכנס רבי אלעזר בן עזריה אחרי שהדיחו את רבן גמליאל, מה קרה? התורה מתהפכת. עכשיו תורה כבר לא עוברת דרך צינורות חלולים, עכשיו תורה היא תורה של בני אדם. תורה של משא ומתן, תורה של סברה, תורה של... לא רק משהו שעובר. אז אם כך, מה אכפת לי אם ישבו פה מי שאין תוכו כברו? שיגיד מה הנימוקים שלו, ואנחנו נשקול אותם בגופם. אכפת לי אם הוא איש אמין או לא אמין. הוא לא צריך רק להעביר לי מידע שאני תלוי בשאלה אם אני מאמין לו או לא מאמין לו. אלא אני בודק את דבריו לגופם. אם הוא אומר סברה טובה, אני אקבל את זה, גם אם הוא רשע ולא אמין, מה אכפת לי? בסופו של דבר, מה שהוא אומר, ייבחן לגופו, ייבחן ענייני. ולכן, אחרי שהבלעזר בן עזריה נכנס, מתרבים ספסלים בבית המדרש, כי כבר לא עושה את הסלקציה שעשה רבן גמליאל. אמר רבי יוחנן, אגב, זה מזכיר לי את הסיפור על הלל, עם שמעיה ואבטליון, שלא יכול להיכנס לבית המדרש, הוא קפא שם בשלג למעלה בערובה. זה אותו עניין, זאת אומרת, אנשים לא נכנסו לבית המדרש, אם לא היו עשירים, מיוחסים, חבר'ה ששייכים למעמד הרלוונטי, אז הם לא נכנסו לבית המדרש. והדבר הזה משתנה כאן, זה חלק מאותה מהפכה, הדמוקרטיזציה הזאת. אמר רבי יוחנן פליגי ברבי יוסף בן דוסטאי דרבנן, אחד אמר התווספו 400 ספסלי, אחד אמר 700 ספסלי. נוספו מאות ספסלים מבית המדרש. אבא כחרשה דעתי דרבן גמליאל. רבן גמליאל ראה את זה, הוא פתאום ניצב מול מראה. זאת אומרת, הוא רואה מכמה אנשים, כמה תלמידי חכמים, הוא מנע את ההשתתפות בשיח התורני. הוא לא נתן להם להיכנס לבית המדרש, דעתם לא נשמעה. חלשה דעתו כי הוא הבין את הטעות שלו. זאת אומרת, זו הנקודה. ואז הוא אומר, תחשבו, אתם פתאום רואים אלפי אנשים נכנסים לבית המדרש, כל אלה אני לא נתתי להם להיכנס. אתה שם שם שומר, אתה לא יודע מה השומר עושה שם בחוץ ואת מי הוא משאיר ואת מי הוא מכניס. פתאום אתה רואה את כל מי שעובד בחוץ. כמו הנסיך המאושר של אוסקר ווילד, כן, את הסיפור ילדים הזה. הנסיך היה חי בארמון, הוא לא ראה את כל העוני והאומללות שמסביבו, כן, זה אוסקר ווילד עם הטרגדיות שלו. ואז אחרי שהוא מת, אז עושים פסל גבוה ושמים אותו על איזה כאן מאוד גבוה בחצר הארמון. כשהוא עומד גבוה, הפסל, זה כמובן ספרות, אבל הפסל פתאום רואה את כל העיר מחוץ לחומות, ואז הוא פתאום רואה את כל האומללים, מתחיל לטפל בהם, לשלוח להם עם הציפור, כן, את הזהב שלו ואת האבנים טובות שלו ואת כל העניינים שלו, כי הוא פתאום רואה כל מה שקורה מחוץ לארמון, אתה חי בתוך הארמון, אתה לא רואה כלום, הכל בסדר, אתה רק לא נותן לאף אחד להיכנס. פתאום אתה רואה את כל אלה שנכנסים, אתה רואה את מי שארת בחוץ. חלשה דעתו, שרבן הוא פתאום הבין מה קרה פה. הוא בעצם הבין שהם צודקים. אמר דילמה חס ושלום, ענתי תורה מישראל. אך זולה בחל מי חץ ויחיב רדמה למקיטמה, ולא יהי לידו בדעת אהוד אך זולה. זאת אומרת, הכוונה, יחמו אותו בסופו של דבר, שזה בסדר. זאת הייתה שיטתו. תנה, עדויות בו ביום משנית. מסכת עדויות זאת מסכת, אני שזכרתי את זה, מסכת עדויות זאת מסכת מיוחדת בש"ס, כי זאת מסכת בלי נושא. זאת מסכת שכולם, כל מיני אנשים באים, מביאים עדויות, מה הם שמעו מרבי זה, מרבי זה, יש משא ומתן ומחרים. וזה שאלות שלא קשורות אחת לשנייה, הם לא באותו נושא. וכל מסכת עדויות נשנית בו ביום. למה? כי עד שהיה רבן גמליאל, אז כל מה שאומרים אחרים, שלא עבר במסורת שלו, הוא לא על הפרק. אין מה להכריע מי צודק. אני צודק, זאת אומרת, זה הכל. ברגע שרבי אלעזר בן עזריה מחליף אותו, נכנסים כולם לבית המדרש, נשמעות עוד דעות, ואז שימו לב, אנחנו ממשיכים להתמודד עם תופעת המחלוקת. הרבן גמליאל, איך הוא מתמודד איתה? כמו סטלין. זאת אומרת, מי שחולק עליי נשאר בחוץ. זה הכל, אין בעיה, פתרנו את המחלוקת. את רבי אלעזר בן עזריה מתמודד עם מחלוקת אחרת. אבל בואו נכניס אותם לבית המדרש, ניסע וניתן, ננסה לשכנע אחד את השני, נשמע את הנימוקים, נעשה הצבעה ונקבל החלטות. ועד שרבן גמליאל לא הועבר מתפקידו, לא הצליחו להכריע את המחלוקות. כך נוצרו הבתים האלה שלא הצליחו להגיע לעמק השווה, לא היה שיח. אחרי שרבי אלעזר בן עזריה נכנס במקומו, הצליחו להכריע את כל המחלוקות שהיו פתוחות עד אותו זמן, וזאת מסכת עדויות. מסכת עדויות זה המסכת שבה מכריעים את כל המחלוק מחלוקות שנשארו פתוחות בתקופת רבן גמליאל.
אשמח
לדעות. מה? אבל העדויות האלה הן לא עדויות מסיני, הן עדויות על סברות. הרב שלי אומר ככה ואני אומר ככה, וסברות כאלה וסברות כאלה, ואז אנחנו מכריעים בסופו של דבר. אנחנו לא מבררים היסטורית או ארכיאולוגית איזה עדות יותר אמינה. אלא העדויות מביאות את העמדות השונות לבית המדרש. צריך עכשיו כבר עדויות כי לא כל האנשים חיים. זו הייתה גישה ארוכת שנים שלא הייתה מוכנה לקבל את הדעה האחרת. אז חלק מהדברים זה דעות שלנו עצמנו, חלק מהדברים זה עדויות על דעות אחרות. בואו נביא את הכל, תביאו את כל המסורות, את הכל. עכשיו זה הזמן ללבן את העניין, כי רבן גמליאל הלך. אוקיי? ואז הגמרא ממשיכה, וכל אחד אמרינן בו ביום, ההוא יום האהבה. כל מקום בש"ס שכתוב בו ביום, זה היה אותו יום שהדיחו את רבן גמליאל ושמו במקומו את רבי עזר בן עזריה. אבל כבר אמרתי, זה לא יום של 24 שעות, הכוונה זה אותו, סביב אותו אירוע, אותם מאורעות. ולא הייתה הלכה שהייתה תלויה בבית המדרש שלא פרשוה. פתאום הכריעו את כל המחלוקות, זה מגלה את השורש של הוויכוח, של העוצמה שהייתה פה, ויכוח על תפילת ערבית רשות. זה אפילו לא ויכוח על נימוסים והליכות או על יחס נאות לחבר. לא זאת הנקודה. הנקודה היא איך אנחנו מתמודדים עם תופעת המחלוקת. השיטה של רבן גמליאל קרסה. והחכמים שם הבינו שאם ימשיכו לתת לו להסתרר על, על האחרים, אנחנו כולנו הולכים כפות. לא יישאר מזה כלום. ולכן לא הייתה ברירה, הם עשו מעשה מאוד קשה, הוא היה רבם של כולם. והם עשו, הם פשוט הניחו אותו, כי הם אומרים, האיש הזה יהרוס את כולנו. זה מאוד קשה לעשות דבר כזה. ולכן לא הייתה הלכה שלא פרשו, את כל ההלכות סגרו, איך סגרו? מה, פתאום התבררו המסורות, והביאו ארכיאולוגים שבדקו מי, איזה מסורת אותנטית ואיזה, לא, לא. סגרו את זה במסע ומתן.
אבל סגרו, לא נשארו דברים של מחלוקת?
יכול להיות שנשארו, ויכול להיות שלא, אני לא יודע. אבל מה שהיה צריך סגרו, כמו שאמרתי קודם. יש דברים שלא צריך לסגור אולי. ואף רבן גמליאל לא מנע עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת. רבן גמליאל לא עזב את בית המדרש אחרי שהדיחו אותו, הוא נשאר שם תחת נשיאותו של רבי אלעזר בן עזריה, הפך להיות תלמיד. זאת אומרת, רבן גמליאל עושה תהליך של תשובה, חלשה דעתו, הוא הבין שהוא טעה, הוא מודה לדעת תלמידיו, והוא יושב כאחד התלמידים, בספסלי התלמידים, מול רבי אלעזר בן עזריה. דתנן, בו ביום בא יהודה גר המוני לפניהם בבית המדרש, אמר להם, מה אני לבוא בקהל? אמר לו רבן גמליאל, אסור אתה לבוא בקהל. כן, המוני הוא מואבי, לא יבוא בקהל השם. אמר לו רבי יהושע, מותר אתה לבוא בקהל. עכשיו רבי יהושע כבר חולק בגלוי על רבן גמליאל. עכשיו פה זה רבי עזר בן עזריה הנשיא, אוקיי? אמר לו רבן גמליאל, ולא כבר נאמר לו, יבוא המוני ומואבי בקהל השם. רבן גמליאל לא מעמיד אותו על הרגליים ומתחיל לטרטר לו, תראו 30 שניות, עיקפת את הבניין. הוא מתחיל לדון איתו, הוא מביא לו ראיות, פסוקים, נימוקים. הוא קיבל את כללי המשחק, זאת אומרת, יש פה דעה חולקת, אני עדיין לא מסכים עם מה שהוא אומר, אבל אני נושא ונותן איתו, אני מביא ראיות, בוא נראה מי צודק. אמר לו רבי יהושע, וכי אמון ומואב במקומם הם יושבים, כבר עלה סנחריב מלך אשור, הוא בלבל את כל האומות, שנאמר, ואסיר גבולות עמים, ועתידותיהם שושתי ואוריד, לא משנה, בכל אופן, בקוד בפריש ברור בפריש, בכל אופן, ענה לו על זה. אמר לו רבן גמליאל, ולא כבר נאמר, ואחריכם אשיב את שבות בני עמון. כבר שבו, אמר לו רבי יהושע, אבל לא כבר נאמר, אפשר תשבו אותם בישראל ועדיין לא שבו, מיד יתירו לבוא בקהל. קיבלו את דעת רבי יהושע, כמובן, זה צדק פואטי. זאת אומרת, גם כשהיה ויכוח, עדיין, יכול להיות שרבן גמליאל יצדק בגלל הנימוקים שלו, לא בגלל הסמכות שלו, אבל פה קיבלו את, את דעתו של רבי יהושע. אמר רבן גמליאל, הואיל ואחי הווה, עכשיו אני מבין שרבי יהושע צדק במתודה. יותר מזה, ברגע שנתתי לו גם לנמק והתחלתי להאזין לו, התברר שהוא גם צדק. לא רק שזה היה לגיטימי לדבר, אלא הוא גם צדק. עכשיו לך תדע, יכול להיות שגם בכל הוויכוחים הקודמים שהיה לי איתו, אם הייתי מקשיב לו, היה מתברר שהוא גם צודק. יחי, איזיל והפייסי לרבי יהושע. הוא ממשיך את תהליך התשובה שלו, רבן גמליאל. זה סיפור מדהים בעיניי. אני ממש, זה מדהים הסיפור הזה. זה דרמה מדהימה. אז הוא הולך ומפייס את רבי יהושע, אחרי כל מה שהוא עשה לו. כמעט הלוויתי, חזינו לאשיית הדוויתא דמשחרן. עוד פעם, הנסיך המאושר, תזכרו את הנסיך המאושר. הוא מגיע לבית שלו, הוא רואה שהקירות שלו שחורים. הוא היה איש מאוד עני, רבי יהושע. אמר לו, מכותלי ביתך, אתה ניכר שפחמי אתה. עוסק בפחמי, הוא מתפרנס מזה, לא היה לו כסף. רבן גמליאל הוא נשיא, הוא בהמון, הוא לא רואה את כל מי שמבחוץ, איך הם חיים, ואיזה מצוקות והכל. ממש כמו הנסיך המאושר. אמר לו, אוי לו לדור שאתה פרנסו. רבי יהושע נוזף בו, הוא לא מוותר לו כל כך מהר. שאי אתה יודע בצערם של תלמידי חכמים, במה הם מתפרנסים ובמה הם ניזונים, אתה נשיא, אתה יש לך הרבה כסף, אתה חי כמו שצריך, אתה בן נשיא, זו שושלת שלמה של נשיאות. אתה לא רואה איך אנחנו חיים, איפה אתה? אתה חי בבועה של זהב. אתה לא ראוי להיות נשיא, הוא אומר לו. לא רק בגלל היחס שלך, אתה פשוט לא מבין את, את הציבור שסביבך. דברים מאוד קשים. אמר לו, נעניתי לך, בכל לי. בסדר, קיבלתי, הבנתי, טעיתי, אני עושה תשובה, תמחול לי, למה אתה ממשיך לכעוס? אני מניח שהוא העביר אותו את המסכת ייסורים הזאת כחלק מתהליך התשובה, אבל הוא כן סבל לו. הוא חשב שכן, הבן אדם צריך לעבור את תהליך התשובה עד הסוף, ואז אני אסלח לו, אבל לא כל כך מהר. זאת אומרת, האיש צריך להבין את עומק הטעות, להפנים את עומק הטעות. לא אשגח בו. לא הסכים למחול לו. עשה בשביל כבוד אבא, אומר רבן גמליאל, אני בא משושלת של נשיאי הסנהדרין. יש לי זכות אבות. זוכרים את הזכות אבות שפחדו שרבן גמליאל יעניש את מי שאין לו זכות אבות? עכשיו רבן גמליאל משתמש בזכות אבות. יש פה המון, המון משחקים ספרותיים מעניינים בסיפור הזה. רבן גמליאל מבקש בזכות אבות שרבי יהושע יסלח לו, אוקיי? פי.אס. קיבל בזכות אבות, לא בזכותך. אני סולח לך, אבל בזכות אבות, לא בזכותך. יהושע התעקש שם, הוא לא ביטל כל כך מהר. אמרו, מה נזיל ולמה לו לרבנן? מי ילך ויגיד לרבנן שרבי יהושע יתפייס והכל בסדר וחזר השלום? צריך לזכור, רבי יהושע לא יהיה נשיא, אבל מעמדו מבחינת החכמים היה השורה העליונה. רבי גמליאל, רבי אליעזר ורבי יהושע, אלה שלושת הזקנים האלה. אז היה פה איזו מחלוקת בין שני גדולי הדור. אתם מבינים שהדור היה חצוי, זה היה משהו ש... זה היה אירוע כשרבי יהושע סלח לרבן גמליאל. אמרו לו, ההוא כובס, אמר לו, ההוא כובס, אנא אזינא. שלח לו רבי יהושע לבית מדרשה, מאן דלביש מדא, ילבש מדא, ומאן דלא לביש מדא, יאמר לו, מאן דלביש מדא, שלח מדך ואנא אלבישי. זה לא משנה, בקיצור, בסופו של דבר, כן, ברור רבי יהושע אומר שהוא יתפייס, נשקים לפתחו, אמרי איך היא נעביד, כן, מה נעשה עכשיו עם רבן גמליאל אחרי שהוא חזר בתשובה? סוף סוף הוא גם היה באמת תלמיד חכם, רוצה להחזיר אותו למקומו. אז מה, אבל נוריד את רבי אלעזר בן עזריה, כבר מינינו אותו לנשיא, מה עושים? אלא, אם נדרוש מר חד שבתא או מר חד שבתא, אל תהיה לי כינוי. זאת אומרת, אז בכל זאת יש פה איזשהו זלזול. אלא, לדרוש רבן גמליאל תלת השבתא, ורבי אלעזר בן עזריה חד השבתא. בכל זאת רבן גמליאל היה צריך להיות הנשיא. מולי הבעיות שיגרמו להדחתו. אומרים, הוא ידרוש שלוש שבתות, טבח, שבוע, ורבי אלעזר בן עזריה חד השבתא. והיינו דאמר מר, שבת של מי הייתה? של רבי אלעזר בן עזריה הייתה. זאת אומרת, מאז בגמרא, בכל מקום שואלים שבת של מי הייתה, הכוונה, שבוע של מי היה היום ביבנה. מי דרש? רבי אלעזר בן עזריה או רבן גמליאל? כי הם שימשו שם לסירוגין. ואותו תמיד רבי שמעון בן יוחאי הזה, כמו שהזכרתי קודם. הגמרא אומרת בסוגריים, רק שתדעו לכם שהסכסכן הזה שעשה את כל הבלגן, זה היה רבי שמעון בן יוחאי, ויכול להיות אגב שרבי שמעון בן יוחאי עשה את זה כדי לחדד את הנקודה, כדי להבין בסופו של דבר מה שקרה אחרי זה. הוא עשה את זה מסיבות לא סתם לסכסך, אלא כי הוא הבין שהם מוותרים לרבן גמליאל והוא רצה להציף את את הבעיה, כדי שהיא תיפטר, ולא להמשיך לטייח אותה. עכשיו, על רקע זה מעניין לראות את הסיפור של התנור של החנאי, עוד פעם נעשה את זה בקצרה. מה נתן חתכו חוליות ונתן חול בין חוליה לחוליה של תנור, שם שהשאלה של תומה של תנור של חוליות, רבי אליעזר מתאר וחכמים מתאמים. עוד פעם, כמובן רבי אליעזר וחכמים, באותה תקופה, אותם אנשים, דור ראשון של יבנה. וזהו תנור של החנאי. מהו החנאי? אמר רבי יהודה בן שמואל שגיבו, הקיפו דברים כהכנה זו ותימאו. תנא, באותו היום, מה זה באותו היום? אנחנו כבר יודעים, נכון? כל מום ביום הוא יום העוול. אותו היום זה היום מהסיפור הקודם. שהחליפו את רבן גמליאל ברבי יהושע, זה אותו סיפור. הסיפור הזה שייך גם הוא לאותה תקופה, למרות שלא כתוב בשום מקום במפורש, אבל זה די ברור, גם החכמים שמופיעים הם אותם חכמים. כתוב בו ביום, באותו היום. זה ברור שזה זה, ועוד פעם יש לי גם באמת אותו עניין בדיוק. תנא באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו ממנו. אמר להם, הלכה כמותי, חרוב זה יוכיח. נעקר חרוב ממקומו מהאמה. פעם אלה, 400 אמר. אמרו לו, אין מביאים ראיה מן החרוב. בקיצור, אתה אותות ומופתים מאבניך. אתה תביא לנו נימוקים, אל תספר לנו סיפורי חרובים. חזר ואמר להם, הלכה כמותי, אמת המים יוכיחו. חזרו אמת המים לאחוריהם. כל האותות התקיימו. אמרו לו, אין מביאים ראיה מאמת המים. חזר ואמר להם, הלכה כמותי, כותלי בית המדרש יוכיחו. איתו כותלי בית המדרש ניפול. גער בהם רבי יהושע, אמר להם, תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה, אתם מתימכם, לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע, ולא זקפו מפני כבודו של רבי אליעזר, ועדיין מתים ועומדים, נשארו באמצע. לא יכול להזדקף בגלל רבי אליעזר, לא יכול ליפול בגלל רבי יהושע. מה זה בעצם אומר? רבי יהושע אומר להם, תראו, אנחנו מתנצחים בבית המדרש בדברי תורה. אתם סתם גלמים מאבן. אתם, אין לכם תפקיד במסע ומתן. מה הוויכוח? אותו ויכוח. תנו לנו להתווכח, הוא אומר לכותלי בית המדרש, כן, מטאפורי. תנו לנו להתווכח, אנחנו מדברים על ראיות. אותי לא מעניין אמת המים חרובים וקירות. אנחנו מדברים בראיות. אם הוא ישכנע אותנו, נקבל. אבל את אמת המים אנחנו לא מקבלים. כישופים תשאירו בחוץ. תביא נימוקים. בסדר? ועוד פעם, רבי אליעזר ניסה להוכיח שהוא בעל הסמכות, שתוכו כברו, ולכן הוא יכול להיכנס לבית המדרש של רבן גמליאל, הוא ניסו, הם שייכים לך מפלגה. אז הוא אומר להם, אני בן אדם מוסמך, תראו השמיים מעידים עליי. איך אני עושה לכם ניסים, אתם תראו, איך אפשר לכם לחלוק עליי? אומרים, אתה צודק, אתה צדיק גמור, אבל עד שלא תשכנע אותנו לא נקבל. כי אנחנו לא מדברים עד הומינם, אנחנו לא מדברים לגופו של אדם, אנחנו מדברים לגופו של עניין. אתם רואים שזה אותו דיון בדיוק כמו מול רבן גמליאל בסיפור הקודם. זה בדיוק אותו דבר. אין פלא שזה קרה בו ביום, זה באותו היום. זה אותו היום הכוונה, כן, אותו, סביב אותם אירועים. ואז חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי מן השמיים יוכיחו, אתם רוצים ראיה יותר ישירה, לא רק כישופים וניסים. הקדוש ברוך הוא עצמו יגיד את זה, לא דרך שלוחים וכל מיני כוחות כאלה ואחרים. יצא בת קול ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום? הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מודיע לנו מהשמיים. עמד רבי יהושע על רגליו ואמר לו בשמיים. לא עוזר כלום, תחשבו איזה תסכול. רבי אליעזר, מה אתה עוד יכול להגיד? אתה מוכיח באותות ובמופתים שאתה הכי צדיק, הכי אמין, בשמיים אומרים שהלכה כמותך. והתלמידים שלך, או בראשותם גם החבר שלך, כן, רבי יהושע, לא מקבלים, אין דבר כזה, שווים לנו נימוקים.
זה אנשים עוצמתיים.
כן, תביא נימוקים, אם אתה תביא נימוקים, נשתכנע. אבל אל תספר לנו סיפורי מופתים. מה היא לא בשמיים? היא אמרה בירמיה שכבר כתבה תורה מהר סיני, אין אנו משגיחים בבת קול. שכבר כתבת בהר סיני בתורה, מה זה כבר כתבת? רבי אליעזר כתבת תורה.
השם
כתב. המתפתחים הקדוש ברוך הוא, לא עם רבי אליעזר. יוצאת בת קול מהשמיים ואומרת שהלכה כרבי אליעזר. אז חכמים לא מדברים עם רבי אליעזר, מדברים עם הקדוש ברוך הוא. אתה תישאר שם, לא בשמיים. כתבת בתורה, בהר סיני בתורה, אחרי רבים להטות. מה אתה נכנס פה עכשיו? אתה כתבת אחרי רבים להטות, יש לנו נימוקים, אנחנו מתנצחים.
את רבי ירמיה זה אחר כך זרקו מבית המדרש.
מה?
ואותו, את רבי ירמיה זה אחר כך.
איזה רבי ירמיה? פה, שאלה. אשכחי רבי נתן לאליהו, אמר לי, מה יביא את קודש הבריחו באיש אתה? אמר לי, כחייך, נוכייך, הקדוש ברוך הוא. ואמר, ניצחו לי בניי, ניצחו לי בניי. ועוד פעם, זאת אגדה. זה לא שזה תיעוד היסטורי. אבל האגדה הזאת באה לומר מה המשמעות של המהפכה הזאת שקרתה ביבנה. על מה היה הוויכוח, מה קרה שם. הוויכוח היה על זה שהתורה כבר היא לא של הקדוש ברוך הוא. התורה הפכה להיות תורה של בני אדם. ולכן יוצאת בת קול מהשמיים, והקדוש ברוך הוא אומר, אני אומר לך מה הלכה. והם אומרים, אתה תישאר בשמיים. התורה היא לא תורה של השמיים, התורה היא תורה של בני אדם. זהו, הצינור החלול נגמר. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, ניצחו לי בניי, כי הקדוש ברוך הוא בעצם מבין כביכול, זאת אומרת, מאשר את זה שלמרות שהאמת איתו, לא שהאמת איתה, האמת איתו, זאת ההלכה הנכונה. אבל ברגע שיש ויכוח, אתם צריכים להכריע אותו בכלים שלכם. לא בכלים מסורתיים, לא בכלים סמכותיים. זה הנקודה, זה פשר המהפכה, וזה הגושפנקה, והסיפור הזה עוד פעם, המציאו את המתכון ואת כל הסיפורים האלה, למה? כדי להטמיע את האתוס החדש הזה שאומר לא בשמיים, זה לא היה ולא נברא, כן, זה ברור. אלא מה? המציאו את הסיפור הזה כדי להגיד את הרעיון הזה שלא בשמיים. את הרעיון הזה שאומר, אנחנו לא מחפשים מה נאמר למשה בסיני. מה שנאמר למשה בסיני כבר כתוב בתורה. מכאן והלאה זה פרשנות שלנו עם סברות שלנו, ואנחנו נתווכח עד שנשתכנע, עוד שנעשה הצבעה, אחרי רבים לעתות. אמרו אותו היום, שימו לב, עוד פעם אותו היום, אתם רואים את ההקבלה לסיפור הקודם. הביאו כל טהרות שתהיה רבי אליעזר ושרפו באש. מקביל לגמרי לכל העדויות שהביאו באותו היום, ולא השאירו שום דבר שלא פרשו, כן? ונמנו עליו וברכו. שרפו את כל הטהרות שהוא תיאר, כי הוא מכוח סמכותו תיאר, אבל לא הסכימו. שרפו הכל, אין דבר כזה, הכל תמת. הם פסקו נגדו. וברכו, מה הכוונה ברכו? נידו אותו, רבי אליעזר. כמו שהעבירו את רבן גמליאל מתפקידו. רואים, זה לגמרי אנלוגי הסיפורים האלה, זה סביב אותה נקודה, זה אותם חכמים, זה הכל אותו דבר. אי אפשר לפספס את זה אחרי שפתאום רואים, זה אותו סיפור כמעט.
מה הם היו אחד לשני?
ניסים.
ניסים, כן.
ואמרו, מי ילך ליודיעו? עכשיו זה לא פשוט. מי ילך להודיע לרבי אליעזר שהוא מנודה? תלמידים שלו, כולם תלמידים שלו, מנדים אותו. למה מנדים אותו? אז הוא חושב אחרת מהם. לא זה הנקודה, לא מנדים אותו בגלל שהוא טועה בהלכות טומאה. מנדים אותו כי הוא לא מקבל את כללי המשחק. כי אחד כזה יחריב את התורה. ואם הוא מתעקש שהוא לא מקבל את כללי המשחק החדשים, אז ינדו אותו. הוא עד הסוף. זאת אומרת, אין פשרות בעניין הזה. כמו שמעבירים את רבן גמליאל מתפקידו. אבל טוב, הוא רבם של כולם, מי ילך להודיעו. לא פשוט. אמר להם רבי עקיבא, אני אלך. שמא ילך אדם שאינו הגון ויודיעו ונמצא מחריב את כל העולם כולו. כן, העוצמה הרוחנית של רבי אליעזר, הוא מצליח להטות עמוד מים, להפיל עצים, להפיל קירות של בית המדרש. האיש הזה יהרוג את כל העולם. בדיוק, תזכרו, כמו רבן גמליאל, ששואלים מי ילך להגיד לו, רק מי ילך להחליף אותו, רק מי שיש לו זכות אבות, כי אחרת רבן גמליאל מחסל אותו. זאת אומרת, בדיוק מקביל הסיפור הזה. מה עשה רבי עקיבא? לבש שחורים ונתעטף שחורים, וישב לפניו בריחוק 400. אמר לו רבי אליעזר, עקיבא, מה יום מיומיים? מה הגעת עכשיו פתאום? עם גבוש שחורים, וישבת רחוק ממני, הוא היה מנודה, כן? אז הוא מתיישב 400 ממני, אסור לו להתקרב אליו. אמר לו, רבי, כמדומה לי שחברים גדלים ממך. אתה לא ככה בפה רפה, אתה בנידול, אוקיי? מדהים, העוצמה של הסיפור. אף הוא קרא בגדיו וחלץ מן עליו, ונשמט וישב על גבי קרקע. זלגו עיניו דמעות, של רבי אליעזר. לקה העולם שליש בזיתים ושליש בחיטים ושליש בסעורים. זאת אומרת, הוא באמת, מה שהם חששו קרה. הוא עמד להשמיד את העולם, זאת אומרת, שליש מכל היבולים ירד. אין עוד פעם, זה כמובן תיאורים ספרותיים, אבל זה אומר שהיה שם משבר לא פשוט. ויש אומרים, אף בצק שהיא בידי אישה תפח. תנא, אח גדול היה באותו היום, עוד פעם אותו היום, זה תמה חוזרת כאן, שבכל מקום שנתן בו עיניו רבי אליעזר נשרף. זה היה נורא והיום. ואף רבן גמליאל, שימו לב, אני מופיע פה בתוך הסיפור, רבן גמליאל, גיסו, שעבר את אותו תהליך בסיפור הקודם, אבל מה קרה אצל רבן גמליאל? רבן גמליאל עשה תשובה, הבין שטעה, חזר חזרה בתשובה, התיישב בבית המדרש ועשה רוטציה עם רבי אליעזר בן עזריה. פה נפרדות דרכיהם, רבי אליעזר לא מוותר עד יום מותו. הוא לא חוזר בתשובה, הוא מאמין בדרכו. ולכן הוא נשאר בנידוי עד יום מותו, הגמרא אומרת. כי הוא לא חזר בתשובה. הוא הודח ולא חזר בתשובה. מנודע. אף רבן גמליאל היה בא בספינה, עמד עליו נחשול לטבעו. עלינו, גם אתה ברוטוס, כן? זאת אומרת, רבן גמליאל, אתה גיסי. אתה הצטרפת אליהם גם כן, אני אטביע אותך. זאת אומרת, זה אותו סיפור, זה מתכתב עם הסיפור הקודם, כמובן. עבר מן אבא בספינה, אמר עליו נחשול, אמר כמדומה לי שאין זה אלא בשביל רבי אליעזר בן הורקנוס. עמד על רגליו ואמר, ריבונו של עולם, גלוי וידוע שלא לכבודי עשיתי, ולא לכבוד בית אבא עשיתי, אלא לכבודך, שלא ירבו מחלוקות בישראל. עכשיו פה את זה אפשר לקרוא בשתי צורות. אבל גם יאל יכול להסביר פה את הגישה הראשונה של ירבו מחלוקות בישראל, אני לא עשיתי את זה בשביל רדיפת כבוד, אלא אני עשיתי את זה כי להתמודד עם תופעת המחלוקת, טעיתי. אבל הכוונה שהיא הייתה כוונה טובה, אני לא עשיתי את זה בשביל הכבוד, זה אפשרות אחת לקרוא את זה. אפשרות שנייה לקרוא את זה הפוך. אני חזרתי בתשובה, הצטרפתי לתלמידי רבי אליעזר, והצטרפתי לנידוי של רבי אליעזר גם. אבל לא עשיתי את זה לכבודי, אני עשיתי את זה כי הבנתי את הטעות של שנינו יחד, והוא לא הסכים לקבל את זה. אז נידיתי אותו, לא יודע, אפשר לפרש את זה כך, אפשר לפרש את זה כך. נח היה מזה פה, ואז הקדוש ברוך הוא הציל את רבן גמליאל. אמא שלום דביתו דרבי אליעזר, אחתי דרבן גמליאל, אשתו של רבי אליעזר שהיא אחותו של רבן גמליאל, ניסים, כן? אבי, נהו מעשה ואילך לו, אבי שב כאן אל רבי אליעזר למי פל על אפי. כן? לא ישרתה לו ליפול אפיים, כי אחרת הוא יעשה שם כל מיני דברים לא רעים. ההוא יום הרי שיחה, בסדר, בקיצור, כל העסק הזה היה שם איזשהו אימה סביב רבי אליעזר שנפגע מהעניין הזה. עכשיו, נעבור הלאה. מראה בחגיגה, תעברו לעמוד הבא. מה בחגיגה הזאת? אותו סיפור. אבל הפעם מזווית אחרת. תנו רבנן, מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר בן חסמא, צרחו להקביל פני רבי יהושע בפקיעין. שימו לב לדמויות, רבי יהושע יושב בפקיעין, רבי אליעזר יושב בלוד. רבי אליעזר מנודה, ורבי יהושע יושב בפקיעין, הוא כמובן ראש המפלגה שניצחה. הזקן המפלגה שניצחה, ראש המפלגה זה רבי בן עזריה. אבל זקן המפלגה שניצחה, מנהיג המרץ, היה רבי יהושע. אוקיי? הוא יושב בפקיעין. אמר להם, מה החידוש היה בבית המדרש היום? מה הכוונה? אתם הרי באים מיבנה, ששם היה סנהדרין. מה חידשו שם? מה סיפר רבי אלעזר בן עזריה? רוצה לשמוע, רוצה שיהיה לו נחת קצת. שמנו את רבי אלעזר בן עזריה, ספרו לי, מה סיפר היום רבי אלעזר בן עזריה? הוא יושב בפקיעין, לא ביבנה. אוקיי? באים אליו לבקר. ספרו לי, מה קורה ביבנה עכשיו, אחרי ששמנו את רבי אלעזר בן עזריה? אז אומרת הגמרא, אמרו לו, תלמידיך אנו, מימיך אנו שותים. תגיד לנו, אתה חידושים, אנחנו צריכים לחדש לך, אנחנו באים ללמוד אצלך. אמר להם, אף על פי כן אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש. מה זה? עוד פעם, צריך להבין את הרקע. אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש, זה אומר, חברים, אנחנו ניצחנו. יש מקום בחידושים. תורה זה לא צינור חלול. כשבן אדם מחדש חידוש בתורה, זה מצטרף להיות חלק מהתורה. יש תורה של בני אדם. אין תורה בלי חידוש. אז עכשיו גם תלמידים יכולים לחדש לרב, לא רק הרב לתלמידים, הרי מה הוא אומר להם שם? על זה עשינו את כל המהפכה. אז עכשיו אתם אומרים לי שאתם רוצים לשמוע אותי, אני רוצה לשמוע אתכם. כי אני רוצה דעות שלכם, אני לא מעביר לכם רק תורה מסיני. אני גם ניזון מכם, עכשיו כבר כולנו סביב אותו שולחן. זאת אומרת, אם מבינים את הרקע, אז כל מילה פה נקראת אחרת, אוקיי? אז תראו מה המשפט הבא. שבת של מי הייתה? עכשיו כבר אי אפשר לגמרי לפספס את הקשר לשני הסיפורים הקודמים, נכון? הגמרא בסיפור הקודם אמרה, שבת של מי הייתה, זה מה שאומרים, שבת של מי הייתה. בסביב הדיון הזה של רבי אלעזר בן עזריה ורבן גמליאל. אז הוא שואל את התלמידים, שבת של מי הייתה, מי דרש בשבוע ביבנה? שבת של רבי אלעזר בן עזריה הייתה. לא רבן גמליאל, זה רבי אלעזר בן עזריה, הצעיר יותר. ובמה הייתה אגדה היום? עזבו אותי מההלכות, תגידו לי מה הייתה אגדה. איזה דרוש אגדה שהוא אמר. אמרו לו, בפרשת הקהל, הוא לימד אותם את פרשת הקהל. ומה דרש בה? ומונים לו, הקהל את העם, האנשים והאנשים והטף. אם אנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע, הטף, למה באים? כדי ניתן שכר למביאיהם. עוד פעם, זה לא מקרה כמובן, אלא מה? כולם באים ללמוד תורה. הטף, אנשים, כולם, גמרנו, נגמרו המדיניות של רבן גמליאל, שמי שאין תוכו כבר לא נכנס, מי שלא מספיק עשיר לא נכנס. כולם נכנסים, אנשים, נשים בטף. זה, הכל הולך סביב הנקודה הזאת, זה לא סתם דרשות תמימות. עכשיו, אמר להם, מרגלית טובה הייתה בידכם וביקשתם לעבדה ממני? לא, כבר מצאתי דרשות יותר מחודשות מזאת. מה ההתלהבות הגדולה? ההתלהבות מהתוכן של הדרשה, לא מהמבריקות שלה. אז באמת ניצחנו, זאת אומרת, אז בית המדרש נראה אחרת. כולם נכנסים. אז מרגלית הטובה הזאת ביקשתם לעבד ממני. ועוד דרש, ועכשיו רבי יהושע עונה להם, בדרוש משלו, הם רצו לשמוע אותו, אז בואו תשמעו, עכשיו הוא משמיע להם.
ועוד דרש, רבי יהושע?
כן, עוד דרש, אני חושב, בעצם אולי לא, לא יודע, באמת שאפשר להבין כך או כך, כן, עוד, העוד הזה באמת אולי לא. את השם האמרת היום והשם האמירך היום. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם עשיתו לי חטיבה אחת בעולם, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. מה הכוונה? יש לכם המון דעות. זאת תורה אחת? הקדוש ברוך הוא כן, אני עושה אתכם חטיבה אחת בעולם, למרות שזה המון דעות, הכל סביב אותו עניין, בסדר? אתם עשיתו לי חטיבה אחת בעולם, דכתיב שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם, שנאמר ומקמך ישראל גוי אחד בארץ. עוד פעם, אותו סיפור. ואף הוא פתח ודרש, עכשיו זה רבי יהושע, זה כנראה היה עדיין רבי אליעזר, עכשיו אף הוא פתח ודרש, מרוב התלהבות, ותשימו לב מה הוא אומר, אותו דבר. כשרואים את הרקע, מבינים את כל הסיפור הזה. כל מילה היא במקום. דברי חכמים כדרבונות וכמסמרות נטועים, בעלי השרפות ניתנו מרואה אחד. זה החטיבה אחת בעולם, כן? שכל הדעות וכל המפלגות וכל זה, זה בסדר גמור, המחלוקת היא לכתחילה. זה מה שהוא אומר רבי יהושע. זה לא דה פקטו, הכרה דה פקטו, אין מה לעשות. If you can beat them, join them. לא, זה לכתחילה, אנחנו מחדשים פה תפיסה לכתחילאית אלטרנטיבית. לא כניעה לרוחות הזמן. וזה מה שהוא דורש פה עכשיו. עכשיו הוא אומר, הוא דורש את הפסוק הזה מילה מילה. למה נמשלו דברי תורה לדורבן? לומר לך מה דורבן זה מכוון את הפעל להתלמא להוציא חיים לעולם, אבל דברי תורה מכוונים את לומדיהם מדרכי מיטה לדרכי חיים. מה הכוונה? שהתורה נתנה מסיני, זה לא התורה שאנחנו לומדים. היא מכוונת אותנו להוציא את הפירות שלנו. זה התורה שאנחנו לומדים. כמו שהדורבן חורש את, ה, את, ה, את הקרקע, והקרקע מצמיחה פירות חדשים. התורה זה לא מה שניתן למשה בסיני. מה שניתן למשה בסיני זה התשתית, זה המסגרת, שמאפשרת לנו להצמיח את התורה מחדש. עכשיו הוא ממשיך ומפרט את זה. הוא אומר, אם הדורבן זה מטלטל, אז דברי תורה מטלטלים, תלמוד לומר מסמרות. מסמרים, יאללה נטוע כמסמרות. אם מסמר זה חסר ולא יתר, אז דברי תורה חסרים ולא יתרים, תלמוד לומר נטועים. מה נטיעה זו פרה ורבה, דברי תורה פרים ורבים. בעלי הסופות, אלו תלמידי רחמים שיושבים הסופות, הסופות ועוסקים בתורה. הללו מתרים והללו מתארים. הללו אוסרים והללו מתירים. הללו פוסלים והללו מכשירים. בדיוק, כמובן, אותה תמה, כמובן, נכון? שמה יאמר אדם, איך אני למד תורה מעתה? מה עושים? אז זה שתי תורות. זה רבן גמליאל, נכון? לכן הוא נלחם נגד העניין הזה. תלמוד לומר, כולם ניתנו מרואה אחד. קדוש ברוך הוא הופך אותנו לחטיבה אחת בעולם, זה מה שאמר לכם אלעזר בן עזריה. אז אני משלים את העניין הזה. כל הדעות השונות שאתם שומעים, כולם ניתנו מרואה אחד. זו תורה אחת. אנחנו עושים מסע ומתן, אנחנו משכנעים אחד את השני, ונגיע בסוף למסקנה כזו או אחרת. וזה הכל בסדר, לא צריך להיבהל ממחלוקת. מחלוקת זה רק פנים שונים, שונות של תורה אחת. היבטים שונים של תורה אחת.
אל אחד נתנם.
אל אחד נתנם, פרנס אחד אמרן, מפי אדון, זה משה רבנו כמובן, מפי אדון כל המעשים ברוחות, לכתיב וידבר אלוהים את כל הדברים האלה, אף אתה עשה אוזנך כאפר כסף, והנה המתודולוגיה היבנאית החדשה. כן? עשה אוזנך כאפר כסף, תוקנה לך לב מבין לשמוע את דברי המתמים ודברי המתארים, את דברי עוסרים ודברי מתירים. תזכרו מי מדבר פה, רבי יהושע. זה אותו אחד שלא נתנו לו להשמיע את דברי שלו, רבן גמליאל. ולא תעשה, את אוזנך לשמוע את דברי אלה ואת דברי אלה, תשמע את כולם. אתה רבן אלעזר בן עזריה, אל תהיה כמו סטלין, שהדיח את הצאר ונהיה צאר במקומו. אז אתה יצאת שם כדי שלא יהיה צאר. אתה יושב שם כדי שנשמע את כולם, לא כדי שישמעו אותך עכשיו בקומת רבן גמליאל. את דברי עוסרים ודברי מתירים, את דברי פוסלים ודברי מכשירים. בלשון הזה אמר להם, רבי יהושע אמר לשני החבר'ה שבאו מיבנה, אין דור יתום של רבי אלעזר בן עזריה שרוי בתוכו. כל כך שמח שהעסק הזה נקלט והשתנתה התפיסה, המרד הצליח. ולי מעולי בהדיה, משום מעשה שהיה. משום מעשה שהיה, לא?
במקום שהוא יאמרו לו,
אתם בדרך כלל
אנחנו, כשהוא שאל
אותם
מה
היה... גם לא אמרו לו ישר את מה שקרה שם. יכול להיות. משום מעשה שהיה. מה המעשה שהיה? עכשיו תשמעו, תראו, תקראו טוב. בתניא, מעשה ברבי יוסי בן דומסקית שהלך להקביל את פני רבי אלעזר בלוד. רבי אליעזר כמובן, לא רבי אלעזר, אותו הוא בגרסה. רבי אליעזר בלוד. כמובן, לא מקרה, נכון? הראשון זה רבי יהושע שיושב בפקיעין, השני זה אבל פלוקטה של רבי אליעזר שיושב מנודה בלוד, אוקיי? אותו סיפור שהיה עם רבי יהושע עכשיו שבאו אליו מיבנה, הוא שאל מה קרה שם, אותו סיפור, המקבילה שלו קורית עכשיו בלוד. מגיע רבי יוסי בן דור שקית לרבי אליעזר בלוד, והוא שואל אותו את אותה שאלה. אמר לו, מה חידוש שהיה בבית המדרש היום? אבל הוא כמובן שואל את זה באירוניה ובריהוט. נו, בוא נשמע את החידושים שלכם. אין חידושים, אני יודע הכל. אין חידוש לא תחדש לי. רבי אליעזר הוא מסורתן, אוקיי? עכשיו תראו, אמר לי, נמנו וגברו עמון ומואב מעשרים מעשר עני בשביעי. ויכוח בגמרא, ויכוח הלכתי, האם בארץ עמון ומואב חייבים לעשר מעשר עני בשביעי. אמר לו, יוסי, אומר רבי אליעזר לתלמידו, כן, רבי יוסי בן דומסקין, פשוט ידיך וקבל עיניך. אני הולך לעבר אותך. פשוט את הידיים שלך, איבדת את העיניים. פשט ידם וקיבל עיניו, הוא עיוור אותו. ברוב כעס. בחר רבי אליעזר ואמר, רבי אליעזר צריך להיות, ואמר, סוד השם ליראיו ובריתו להודיעם. אלה עם החידושים שלהם ביבנה, למה לא באו לשאול אותי, הייתי אומר להם. הם מתפלפלים, דעות כאלה, דעות אחרות, נימוקים, אני יודע הכל, ישאלו אותי, אני אגיד להם. סוד השם ליראיו ובריתו להודיעם. אני יראיו של הקדוש ברוך הוא, כמו כל ההוכחות בתנור של הכנאי, ובריתו להודיעם, התורה ידועה לי, הודיעו לי אותה, אני יודע הכל, ישאלו אותי, אני אגיד להם מה ההלכה, מה הם מתפלפלים שם. אמר לו, לך אמור להם. רבי אליעזר אומר לרבי יוסי בן דומסקי, תחזור לחבר'ה האלה ביבנה, תגיד להם, אל תחושו למניינכם. לא צריך, מניינכם הכוונה הצבעה, על פי הרוב, כי הם סופרים כמה יש בכל צד. אל תחששו, המניין שלכם קלה לאמת. כאילו שהם חוששים. זה כל התזה שלהם, שהם לא חוששים. האמת, זה המניין, אז זאת ההלכה. אל תחושו למניינכם, אתם במקרה צדקתם. שלא במקרה. כך מקובלני מרבן יוחנן בן זכאי, שימו לב, ששמע לרבו, ורבו מרבו. זה לא מופיע פה סתם ככה. אני אומר לכם, זו תורה שקיבלתי במסורת, אתם מתפלפלים, ממציאים את הגלגל. הגלגל הזה כבר נמצא אצלי. קיבלתי זה מרבי ורבי מרבי. רבי עזר זה אותו אחד שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. בור סוד שלא מאבד טיפה. הוא אומר להם, כל התורה שלו זה תורה של מסורת. לא צריך את הפלפולים שלכם, הכל אצלי. רק תבואו לשאול. הלכתה למשה מסיני, ובכלל אחד משה מסיני הפלפולים שלכם. המון ומואב מעשרים, מעשר אני בשלי מטב, הרבה שלכים קשו עליהם מצרים וכו'. שם בשעה ראשונה וכו'. תנא, לאחר שנתיישבה דעתו, אמר, יהי רצון שיחזרו עיני יוסי במקומן, וחזרו. זה האנטיתזה של הסיפור עם רבי יהושע, כי רבי אליעזר לא מקבל את המהפכה שקרתה שם עד סוף ימיו. הוא יושב בנידוי בלוד ולא מקבל את זה. ושני הסיפורים האלה באים להנגיד את ההתייחסות של רבי יהושע למה שקרה ביבנה, לעומת ההתייחסות של רבי אליעזר למה שקרה ביבנה. וזה בדיוק שני בני הפלוגתא שיצרו את המחלוקת הזאת. זה לא סיפור על המון ומואב נסרית בשביעית, וגם לא על חטיבה אחת בעולם וכל הדרושים האלה. ולא זאת הנקודה. השאלה היא איך אתה מתייחס לתורה של בני אדם. האם תורה זה תורה של הקדוש ברוך הוא, או תורה זה תורה של בני אדם? זה הדיון פה. ורבי יהושע אומר זה של בני אדם, רבי אליעזר אומר תורה היא של הקדוש ברוך הוא. ואני קיבלתי את זה מרבותיי שקיבלו מרבותיהם עד משה רבינו. זה הלכה משה מסיני. אין תורה שזו הלכה משה מסיני לפי רבי אליעזר. תבינו, זה לא הלכה משה מסיני במקרה. אין שום דבר בתורה שזו הלכה משה מסיני. שום דבר לא נוצר אחרי סיני. כל מה שאנחנו יכולים זה רק להעביר את זה הלאה, את סיני. אתם רואים שכל מילה פה בסיפור הזה מובנת לגמרי, אם אנחנו מבינים מה הרקע לכל מה שהתרחש כאן. עכשיו, כבר רואה שאני מגיע לסוף, אבל יש פה שני סיפורים, מה בסנהדרין, בשני מקומות, מתארת את יום מותו של רבי אליעזר. וכשמגיעים ליום מותו של רבי אליעזר, אז בעצם באים חכמים להיפרד ממנו, ביום מותו. הוא היה בנידוי כל הזמן, אף אחד לא הגיע אליו. האיש שמחזיק את כל התורה. אף אחד לא מגיע אליו. הם ממציאים את הכל לבד ביבנה, כמו שראינו עכשיו, הם ממציאים מדעתם. דברים שהם יכלו לשאול אותו, הוא היה אומר להם את התשובה. אבל הם מתווכחים, והוא מגיע סברות, והוא מגיע סברות, והצבעות, ונימוקים. כאילו, ממציאים את הגלגל. למה? כי הוא בנידוי. לא שואלים אותו אפילו הלכות שהוא יודע, הוא היה יכול להגיד להם. כלום. הוא יושב שם מנודה, אף אחד לא בא אליו. ביום אותו מגיעים. ביום אותו מגיעים לבקר אותו להיפרד ממנו. עוד פעם, שני סיפורים מאוד חזקים. רבי עקיבא אומר משום רבי יהושע, שניים לוקטים קישויים, אחד לוקט פטור, ואחד לוקט חייב. העושה מעשה חייב, האוחז את העיניים פטור. זה בהלכות קישופים. אתה מלקט קישויים, אתה עושה תרגילים, אם אתה מאחז את העיניים שאתה פטור. אם אתה עושה את זה באמת, אז אתה חייב. זו שאלה מעניינת את המשנה הזאת, כי לכאורה זה מחלוקת בין הרמב״ם וראשונים אחרים, האם בכלל יש ממש בכשפים. הרמב״ם אומר שאין, כל מה אומר במפורש שיש. אם אתה עושה מעשה, אז אתה חייב, אם אתה רק מאחז עיניים, אתה פטור. משהו שאפשר לעשות מעשה.
הגר"א תוקף את הרמב״ם, אז את הרמב״ם הזה הוא תוקף,
נכון? כן, שלוחשים על מכת הקרב בשבת,
הגר"א... כן, הוא אומר דברים מאוד חריפים על הרמב״ם.
הפילוסופיה הארורה איתה...
כן, כן.
אמר רבי עקיבא. כן, רבי עקיבא מה שאומר רבי יהושע, זה על המשנה הזאת. והיה רבי עקיבא מרבי יהושע גם אמר לי. כן? ואבי יהושע גם אמר לי, סליחה, אתה מביא את זה בשם אבי יהושע? לא נכון. הוא למד את זה מאבי אליעזר, לא מאבי יהושע. אתה שואל את הגמרא. והמשנה מביאה את זה רבי יהושע, רבי עקיבא משום אבי יהושע. שואל את הגמרא, למה? זה רבי עקיבא אומר את זה בשם אבי אליעזר, לא בשם אבי יהושע. איך אני יודע? יש פה, והתניא, כשחלה רבי אליעזר, נכנסו רבי עקיבא וחזרה לבקרו. הוא יושב בכינוף שלהם והם יושבים בפרקלין שלו. נעשה את זה עוד קצת בפעם הבאה, ועד תדף אולי רק לשמור.